דיברנו על מבחינת התשובה, התורה מדברת על שתי קומות בתשובה. הקומה אחת נקראת תשובה מיראה, והתשובה השנייה נקראת תשובה מאהבה. גם חז"ל בגמרא במסכת יומא מדברים על, תודה רבה, מדברים על שתי הקומות האלה, תשובה מיראה ותשובה מאהבה. פעם שעברה הזכרנו שהדבר הזה מוזכר בחומש, בתורה, בפרשת ניצבים. שם מדובר על שתי המדרגות האלה של תשובה מיראה ותשובה מאהבה. וכל זה בהקשר לתחיית עם ישראל בארצו, לגבי שיבת עם ישראל לארצו. אני רוצה לצטט כאן את הפסוקים בחומש דברים, פרק למד, כתוב ככה. קיבוץ גלויות כתוב. והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך והשיבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך בכל נפשך. ושבת עד השם, לא אל השם אלא עד השם. אומר השם תרגום, מה זה תטוב, אתה שבת עד השם, ותטוב לדחלת די השם. דחלת בארמית זה יראה. אם נהיה בגלות, היינו פעם בגלות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, מישהו זוכר שהיינו פעם בגלות?
כן.
מי זוכר את זה? זכרת, אתה זוכר?
עד גיל 11.
כשהיינו בגלות, אז עשינו תשובה, אבל עד השם אלוקיך. עד. זאת אומרת, תשובה מהירה. מה שמאפיין את הגלות זה התשובה המהירה, והסיבה היא פשוטה. בגלות היינו במצב הלאומי שלנו, הכללי והפרטי, שכל אחד מאיתנו בשפל המדרגה. זה המצב שם. חז"ל ממשילים את הגלות ללילה, לחושך. בחושך מה עושים? פוחדים. יראה, מידת היראה. אבל שמנו לארץ ישראל, אני לא יודע אם שמעתם, אתה שמעת ששמנו לארץ ישראל? איפה שמעת על זה? באינטרנט, תגיד. למה אני אומר שמעת? יש אנשים שאתה אומר, אתה יודע, שמנו לארץ ישראל, כמה מדינת ישראל, לא שמעתי על זה.
הוא לא הפנים
את הרעיון. אולי התרגל לרעיון. לא התרגל. אז כלומר, ככה גם הרב כותב, הרב קונצצל, במאמר הדור, אומר שמה שמאפיין את הגלות זה תשובה מיראה. שם היינו בחושך. סליחה שאני אתן משל ודוגמה. שם היית יכול להגיד לילד, נו נו נו, אם תעשה עבירה, תיפול לגיהנום. יקרה לך דבר כזה או כזה, תפסיד את גן עדן. היינו בגלות, היינו, כל זה היה מנגנון הגנה כזה, כנגד השפעה של הגויים. כן. כאן בארץ ישראל, אתה לא עושה רושם כבר. אתה אומר על הילד, נו נו נו, גיהנום, תעזוב אותי עם הגיהנום, מה עם הגיהנום? כבר האיומים האלה כבר לא מזיזים לו.
גם בחוץ לארץ הלכם, אנחנו בגיהנום גם ככה בחוץ לארץ,
עליו. אתה צודק, היו כאלה שאמרו כמו שאתה אומר, ואז לא שמו על שום דבר. אתה צודק. אבל השיטה, נאמר, בגלות הייתה יראה, זה נקרא תשובה מהירה. כך אומר הרב במאמר הדור. ואחר כך הוא אומר, שאנחנו שווים לארץ ישראל, הוא אומר, הביטוי שם מאמר הדור, אי אפשר להפחיד אותנו יותר. אנחנו כבר לא פוחדים. המניע שלנו בארץ ישראל הוא לא הפחד והאימה, אלא אמת מארץ תצמח. כאן, הארץ הזאת מצמיחה נשמות בריאות, אמיתיות. הם לא חיים לאור איומים או פחדים או משהו כזה, אלא אם הם מראים דבר אמיתי, בסדר, הולכים עם זה, עם האמת הזאת. זה נקרא תשובה מאהבה. זה מה שהוא אומר כאן בהמשך, בפסוק, פרשת ניצבים, הוא אומר, ומל השם את אלוקיך, אבי יבך, השם אלוקיך, אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת אותה, וירשת, והיטיבך וירבך מאבותיך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, למען חייך. פשוטו כמשמעו, באתם לארץ ישראל, מידת האהבה מתגלה כאן, אהבת אלוקים. לא רק אהבת אלוקים, אהבת הבריאות, כל דבר, כן. זה מה שמאפיין את ארץ ישראל. מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מידת האהבה. ראינו את זה פעם שעברה, אבל לא התבוננו בדבר. בכל זאת, התשובה זה לא רק עניין פרטי, זה גם עניין עולמי וגם עניין לאומי, נאמר. יש הבדל אם אתה עושה תשובה בגלות, תחת הרושם של ההפחדות האלה והאיומים האלה וכל הדברים האלה. ובין שאתה עושה תשובה בארץ ישראל ואתה אומר, אני עושה תשובה, נשאב אל עצמי, עולמי, לא מתוך שאני מפחד, או עושה חשבון כזה או אחר, אלא מתוך שזה האמת. ואני נאמן לאמת שאני מכיר בה, ואני אוהב את האמת, ובשבילי האמת היא הדבר הכי חשוב. ולא החשבון מה יצא לי, וכן יקבל עונש, או לא יקבל עונש, לא שזה לא קיים, זה קיים, אבל זה לא המניע העיקרי. לכן אומרים, אני אומר את זה כמילתא דבדיחותא קצת, יש ביטוי כזה צבר. צבר זה אדם שנולד בארץ. מישהו כאן נולד בארץ חוץ ממני? יש כאן כמה. צברי. עכשיו, מה זה הצבריות הזאת? בנעוריי, ככה אמרו, צבר זה דוגרי כזה. הוא אומר דברים, הוא לא עושה חשבון מה התוצאות. יכול להגיד, יבוא איזה דוד מאמריקה או משהו כזה, יגיד לו בפנים, מה הוא חושב עליו? או משהו כזה. למרות שמבחינה הלכתית אסור לעשות את זה. כן, זה לשון הרע, כן, אסור. אבל הישרות והכנות של אלה שנולדים גם בארץ, מה שבלב זה מה שבפה, לא יכולים לשקר, להיות צבועים או משהו כזה. אז זה, למה, אמת מארץ תצמח. אנחנו חיים בארץ הטבעית שלנו. ארץ ישראל זה ארץ שבו אנחנו מגלים את האמת שלנו כאומה, וגם באופן פרטי, כל אחד. כאן האמת היא הקובעת בסופו של דבר. כן. באנו לארץ ישראל, חשוב יותר לנו הנאמנות אל העצמיות שלנו, אל הפנימיות שלנו, אל האמת שלנו. כאן אתה עושה, אם אתה הולך לתקן את עצמך, זה כבר לא מתוך מה יצא לי מזה, אלא מתוך הכרה. אתה מכיר בדבר, דוגמה אני אתן. נניח שאדם הוא אדם כנה, מטבעו, אדם ישר, אדם כנה, אדם אמיתי, נניח. ודרך אגב, כל אדם הוא כזה. האלוקים עשה את האדם ישר, ככה האלוקים ברא אותנו, הוא ברא אותנו ישרים. נניח. אז אם אתה כזה באמת, וזה חשוב לך, הכנות והישרות, אתה לא יכול לשקר. לא בגלל שמישהו יתפוס אותך בשקר, אלא בגלל שאתה משקר, אתה פשוט מרגיש שזה לא אתה. אתה לא יכול לשקר לא להורים ולא למורים ולא לאף אחד, לא לרבנים וכל זה. אתה אומר, לא פעם באים כאן חבר דוגרי כאלה. אומרים, תשמע, זהו, אני כזה. בא לי לעשות ככה. הוא אומר דוגרי, למרות שלפעמים הדברים שהוא עושה הם לא איי-איי-איי. אבל מה, הוא נאמן לבלי הזה, סליחה, תורת הבלי. אני מבסוט מהחבר'ה האלה חלס. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היו לו שיעורים, אז לפעמים התלמידים היו שואלים שאלות את הרב. אז הרב היה קורא, נניח, טקסט, משהו, ואחד קם אומר, לא קם, היה שואל, אומר, הרב, אני לא מבין מה קראת בכלל. אף שיודע מבסוט חלס. או, טוב מאוד. לא מבין. הוא אומר לו דוגרי, הוא לא מבין. רב כזה מכובד, אתה בא ואומר לו, אני לא מבין מה אתה קראת. איך אתה אומר לדבר כזה? אבל הרב הבין שהוא אומר את האמת. הוא אומר דוגרי, אני לא מבין מה אתה קראת. זה נקודה חשובה מאוד. הוא לא חי באיזה מוסכמות, הוא אומר, כן, כן, כן. אז זה ארץ ישראל.
בישן
למד. לא בישן למד, נכון. כתוב בחזר מפורש. כן.
בגלות, שפל המדרגה, לילה ו...
זה
חושך.
עירה, כאילו... עירה, בחושך אתה מפחד לפעמים.
בארץ ישראל זה אור וזה עליית המדרגות.
כן, אתה עולה ממדרגה, אני אסביר, נרד לתקף בתשובה מהעירה והבאהבה. האדם במהות הוא ישר, הוא טוב, הוא בסדר, אין בעיות, נולדת ככה. אבל הנסיבות של החיים מביאים את האדם לאלמה דשיקרא. לאמה ביקשו חשבונות רבים. ואם אדם חי בסביבה כזאת, שאם הוא לא ישקר, ואם הוא לא ילמד לחיות עם הסביבה, אז הוא לא ישרוד פשוט, כמו שאומרים. ואז הוא חי בעולם לא אמיתי. הוא משחק אותה, הוא מציג אותה, אני יודע. הוא מתמודד ופתאום מאבד את ה... לכאורה הוא מאבד את האמת הפנימית שלו. הוא, יש לו כפל אישיות כזו, כלפי חוץ, כלפי פנים וכל הדברים האלה. בגלות, היינו, זה לא המקום הטבעי שלנו. חיינו שם, איך אומרים, עם שרידי חרב. היינו שרידים, ממש. נשרדנו. הדור שלנו זה דור ששרד את הגלות, השואה ואת כל הדברים האלה. ומי שעבר טראומה, זה משאיר לו צלקות. צריך לזכור את הדבר הזה. זה לא דבר פשוט. ועברנו, אנחנו כאומה עברנו טראומות גדולות מאוד. אני למשל דור שחי בצל השואה. למה? אני אומר בדוגמה בחיים שלי. הוריי ניצלו מהשואה, נכון. הם באו לפני השואה. אבל אני לא ראיתי בחיים שלי לא סבא, לא סבתא, לא משפחה, לא שום דבר. כולם הושמדו בשואה. חוץ מדוד אחד בקנדה, שהוא גם נפטר וראיתי אותו פעם, פעמיים בחיים. עכשיו, אני מגדל נכדים, ילדים, בלי עין הרע, כמה סבתות וכמה סבים משני הצדדים וכמה זה, ואיזה תמיכה ואיזה... ולי לא היה דבר כזה, לא הכרתי מה זה דבר כזה. נכון, לא שמתי לב לזה, התרגלתי לזה. אבל זה לא טבעי, זה טבעי הדבר הזה. זה בכלל לא טבעי, אני לא... הנכדים שלי היום, ומה זה, לחיות בלי סבא וסבתא? בלי הפינוקים שלהם והעטופים שלהם וכל הדברים, זה לא נורמלי הדבר. דוגמה אני אומר, אנחנו דור של מעבר מגלות לגאולה, ועדיין אנחנו חווים את הגלות. את שואל אותי מה זה גלות? גלות היינו, סליחה שאני אומר, עשו מאיתנו סבון. מה עשו מאיתנו? היינו בשפל המדרגה. להיות יהודי זה היה כלב בשואה, החיים שלו היו יותר טובים מיהודי. כי לכלב היה מה לאכול. ליהודי גם את זה לא היה. זה, קשה לנו להגיד את הדבר הזה, אבל מדבר כאן מיליונים, לא מדבר על אדם פלוני או אלמוני או דברים כאלה. זה חושך. זה הגלות. זה לילה. אבל אני אגלה לכם סוד, אל תגלו את זה לאף אחד. בשיא הלילה מתחיל מה?
אור.
אם באמת הגלות היא משולה ללילה, שיא הלילה היה השואה. שיא הירידה נאמר. או כמו שראיתי פעם, נדמה לי אצל הגאון מבילנה, שהגלות משולה להיריון. והגאולה משולה ללידה, כמו ביציאת מצרים. שיא הכאבים של האישה כשהיא יולדת, זה עצם הלידה עצמה. לא רק צירה הלידה בוודאי, אבל הלידה עצמה, איזה קושי, איזה קשיים ואיזה ניסים. איזה... הלידה של מדינת ישראל היא לא הייתה פשוטה. היא באה כתוצאה מהציר לידה הנורא הזה שנקרא שואה. ואחרי הציר לידה הזה קמה המדינה. וגם היום אנחנו עוברים את המלחמות ואת כל הקשיים וכל הדברים האלה. אבל ההבדל בין הגלות למציאות שלנו היום, שהיום אנחנו כבר לא באותה מדרגה של השפלה נוראית מבחינת להתבייש בעצם היותי יהודי, בעצם היותי שאך לעם הזה כאן.
אבל האדם הזה, היהודי, הוא הזה שבא מהגלות לפה, הוא מוטמע בגלות. הגלות שוכנת...
בדקתי את זה, אתה שואל, אתה שואל, אתה אומר.
אני אומר, הבנה כאילו... יש מעין הרגל, קיבעון של הבן אדם, בתוכו את הגלותיות הזאת.
אתה אומר או אתה שואל?
אני אומר.
אתה אומר. תן לי לתקן אותך?
כן,
בבקשה. רק הבוקר למדנו באורות אצל הרב קוק זצ"ל, השאלה שלך עולה, מה קורה לאדם שבא לארץ ישראל? האם זה אותו אדם שהיה בגלות, הוא נשאר כאן או לא? אומר הרב קוק באורות, יש כאן אורות, אם אפשר לקבל אורות. יש. אורות, אורות. אורות. אני יכול לפזר גם את הספרים. אני אקרא לך מה קורה לאדם בגלות. מישהו היה בגלות כאן? אני מודיע לך שהיום אתה לא אותו בן אדם. אני בדקתי. אתה בן אדם אחר. תראה, הוא אומר כאן דברים... דברים שממש מפלים, אבל יש איזה מקורות אצל החכמים, מה שהוא אומר. הוא לא אומר את זה מה. תפתחו בדף קוף סמך וב. דף קוף סמך וב. כתוב בסעיף י"ח, חי. קוף סמך וב חי. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל. תקף כשבא אדם לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו ותוכן עליון זה פועל את פעולתו בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בין שבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. הוא מעריך כאן, אני רוצה להסביר את הדבר הזה. אומר, אדם בא לארץ ישראל, בלילה הראשון, אומר בעל חסד לאברהם, אבי אבותיו של אחידה, זכרונו לברכה, אומר, שיהודי בא פעם ראשונה לארץ ישראל, אומר, מתחלפת לו הנשמה. מנפיקים לו נשמה חדשה. כמו שאתה אומר בבוקר, נשמה טהורה שנתת בי, אז כשאתה בא פעם ראשונה לארץ ישראל, אתה מחזיר את הנשמה הגלותית, שם אותה באפשנאות שם באיזה מקום, ונותנים לו נשמה חדשה. תן לי לגמור את הדרשה. ככה אומר בעל חסד לאברהם. הרב כאן מפרט את זה, מסביר מה הכוונה בדבר הזה. כל מה שאתה בגלות, אתה אדם פרטי. אין את הכלל. הכללות לא קיימת בגלות. כל אחד יחלו לעצמו. הוא שייך לעם ישראל, בוודאי. ברגע שבאת לארץ ישראל, מנפיקים לך נשמה כללית. מה זה נשמה כללית? עכשיו אתה לא אדם פרטי. גמרנו, דו, אתה כבר לא אותו בן אדם. פיזית אתה אותו אדם. נשמתית נהפכת לאדם כללי, בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לדבר הזה. למה המשל דומה שתבינו? לאדם שמתגייס לצבא. אדם לפני הצבא הוא אדם פרטי. הוא עושה מה שבא לו. מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. מה? אתם תגידו לי מה לעשות? אני עושה מה שבא לי. ברגע שהוא הולך לצבא, מתגייס, בא לטירונות, סיפרתי הבוקר לתלמידים, סיפרתי את הסיפור הזה. כשאני באתי פעם ראשונה לטירונות, אז הדבר הראשון שאת הטירון מלמדים אותו, זה גמרנו, אתה עושה מה שהמפקד עושה, לא מה שאתה רוצה לעשות. מה זאת אומרת? אני כל החיים עושה מה שאני רוצה. עכשיו, שמעת? זהו, לא שמעת, בוא אני אלמד אותך. ירדנו מהמסעית, קפצנו, היינו מסעית גבוהה כזאת, קפצנו מהמסעית, הטירונים המסכנים האלה עם המדים של הבקום, עמדנו בשורה, ובא איזה ממקף בחור צעיר, התחיל לצעוק עלינו, תיישרו קו, תעשו ככה, פתאום אחד החיילים הרים את האצבע, המפקד, יש לי שאלה, תתחיל לרוץ, יש לי, תתחיל לרוץ. התחיל לרוץ, לרוץ, היה מגרש כדורגל או כדורסל, אני כבר לא זוכר, רץ, 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 הוא חוזר, הוא מרים את האצבע, יש לי שאלה, כן, תתחיל להמשיך לרוץ. אחרי פעם, פעמיים, הבנתי את הפרינציפ. כאן אני אדם כללי כבר אני לא עושה מה שבא לי. כאן אני חייל בצבא ההגנה לישראל. אני צריך לשמוע למפקדים. והמפקדים שומעים לעם ישראל. כי אנחנו כבר צבא של העם הזה. משל, כמובן. אני משל, באת לארץ ישראל. בין שאתה רוצה להיות אדם כללי ולהבין שאתה חלק מהכלל ותורם לכלל וכולל להתגייס לצבא, כולל להתיישבות, לכל דבר. בין שאתה לא רוצה את זה ואתה לא מודע לזה ואתה רוצה להישאר אדם פרטי, זה לא יעזור לך. אתה חלק מהדבר הזה. זה מה שאומר כאן הרב. האדם שבא לארץ ישראל הוא נהפך מאדם פרטי לאדם כללי. נשמתו מתחלפת. זה מובן הדבר. לכן, מה שאתה אמרת לגבי הגלות, האם נשארה בו או לא, כקליפה, כן. יכול להיות, באופן גלותי הוא אומר. במהות לא, במהות לא.
הביטוי הזה כאילו שאי אפשר לתת, לא מספיק להוציא את היהודי, צריך להוציא את הגלות מהיהודי, זאת אומרת, את הקליפה הזו להוציא.
כן, לא בסדר, אבל הקליפה אפשר לקלף. לא נורא. אתה יודע כמה קליפות אני מקלף כל יום? יש לי מפצח אגוזים כזה, המון קליפות. זה לא המהות. יהודי בארץ ישראל הוא אדם כללי, גוי אחד בארץ. אתה מודע לזה או לא מודע, זה לא משנה. העובדה שאתה חי בארץ ישראל, זה נקרא ברית הערבות ההדדית. מה שהיה בהר גריזים והר עיבל שבאו לארץ ישראל. מהיום אתה כבר לא פרט. אתה חלק מהכלל, תרצה או לא תרצה. זה מובן. לכן, לא שהגלות לא משפיעה עלינו, בוודאי ובוודאי משפיעה עלינו, אבל זה לא כבר, זה לא מצב מהותי שאנחנו נמצאים בו, זה מצב חיצוני. וזה משתנה. זה לוקח זמן לפעמים, כמה שמשתנה. אפילו דורות לפעמים, מה שמשתנה. אבל ברגע שאתה כאן, אתה חלק מהכלל. כן.
אני בא ואומר, אתה רואה במנהיגות הישראלית העכשווית, שזה כבר כמה דורות אחרי, שלפעמים החשיבה היא גלותית כזאת.
אני בדקתי, אתה טועה, לי יש מד מחשבות. יש לך מד מחשבות?
לא יצרתי כזה דבר.
יש לי מכשיר כזה, ואני בדקתי את הלב של בן גוריון, וגם של בגין, ושל רבין, ושל... כולם עליהם השלום, ושל בנימין נתניהו, כל זה. תדע לך, כל האנשים האלה, למרות שיש עליהם ביקורת, ויש עליהם ביקורת, הם אנשים כלליים. שאל אותי למה? כי אלוקים בחר בהם, לא רק אנחנו בחרנו בהם. מי ששם אדם להיות מנהיג, ולא משנה בכל מדרגה שהיא, זה השגחה אלוקית.
ישרים בלכים
קדשים. לכן אני אומר, גם כשאתה רואה מנהיג, אתה לא מסכים איתו, ויש לו מחשבה גלותית לפי השקפת עולמך שלך. אבל מצד האמת, עצם העובדה שהאלוקים שתל אותו בראש המדינה, הוא אדם כללי. אולי אתה לא מסכים דעותיו והשקפותיו, וזה לא משנה. אחרת האדם הזה לא היה שם. התפקידים הם לא רק מאיתנו, זה גם מאיתו, בעיקר מאיתו. כן, בבקשה. תמיד היא קיימת, אני בדקתי את זה. אתה יכול להיות בצבא ממקף, טירון, ממקף, גם גנרל אם אתה רוצה. זה הבחירה האישית שלך. אתה יכול להתקדם, יכול גם לא להתקדם. כמו בחיי האזרחות אותו דבר. אתה יכול להיות צדיק, יכול להיות גם לא כל כך. הכל בידיים שלך, כן.
מה קורה הרשמה הכללית אם הוא עוזב את הארץ?
סליחה?
מה קורה לאותה נשמה שנפחה לכללית אם הוא עוזב את הארץ?
יש לו בעיה. קוראים לזה יורד. שמעת את הביטה יורד?
מה בהגינות, לא...
הוא יורד, הוא מסכן, הוא אומלל, נשמתו, אני לא אומר, הוא עצמו יכול להרגיש...
היא נשארת כללית?
מה? הוא תמיד נשאר יהודי.
לא, כללית,
הוא
נשמה בארץ?
הוא מאבד, הוא פשוט מאבד את העניין של הכלליות. הוא חי כאדם פרטי שם. בגלל שקיימת מדינת ישראל, ושהוא פטריוט לפעמים, אז הוא מרגיש הזדהות לדבר הזה. בעצם קיומנו כאן מאחד את כולם. אבל זה חיסרון גדול מאוד ברגע שהוא חי בגלות. לא יודע אם שמעת על יהודי בשם משה רבנו. אתה שמעת עליו? כמה הוא השתוקק לבוא, הוא היה את חנן. את חנן. זה שיהודים בגלות זה סבל נורא לעם ישראל, אבל גם סבל נורא לכל מי שהוא חי בגלות, למרות שהוא חי בלוקסוס לפעמים. אבל הלוקסוס זה לא החיים באמת. אלמא דשיקרא פשוטו כמשמעו, הדבר הזה, הגלות. זה לא המקום הטבעי שלו. זה אברהם אבינו. מה זה אברהם אבינו? קום, לך לך. ושם אני אראה את טבעך, שם אתה תהיה אתה, שם אשך לגוי גדול, שם תהיה ברכה, שם יהיה כל טוב. שם... מי זה אברהם אבינו? זה כל אחד מאיתנו. אנחנו אלה מעשה אבות סימן לבנים. אז תאריך היהודי בגלות, כמה, איזה סבל יש לו. לפעמים הוא לא מודע לסבל הנשמתי שלו. אבל אני לא, מישהו כאן היה פעם בגלות? בשליחות. ממש, אני לא מרחם.
בצבא,
בשליחות. אה, בשליחות. זה בסדר, שליחות זה בסדר. למה? כי אתה בשביל לעבור לעלות לארץ ישראל. זה דין אחר הדבר. זה חינמי, זה קשה. אפילו בהלכה כתוב שאדם סתם לא יצא מחוץ לארץ. כתוב בהלכה, אלא אם כן בשליחות, במצווה, בשליחות של מצווה או דברים מהסוג הזה. אבל ככה סתם לא לצאת מהארץ. זה דבר, זה ארץ טומאת טעמים קוראים לזה, זה לא מקום טוב. נחזור להינשא שלנו. אז אמרנו, בארץ ישראל תשובה מאהבה, בחוץ לארץ תשובה מהירה. עכשיו, הרב שטרליץ, שלמדנו, התחלנו ללמוד אתמול את הדבר, הוא אומר, מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה? תשובה מהירה זה שהאדם מתקן את עצמו, אבל בגלל חשבונות. או שהוא פוחד, הוא אומר, אם אני לא אתקן את מידותיי, את מעשיי, אני לא מדבר ברמה הדתית, ברמה האנושית. אז אני אסבול. אז למה לי לסבול? אז אני אתקן את זה. כלפי החברה, כלפי המשפחה, כלפי זה. אני עושה כל החשבונות. כדאי לי להיות טוב בגלל התוצאות של מה שאם אני אהיה טוב ואני אשר את מידותיי, התוצאות תהיינה חיוביות, אז למה לא? ואם לא, אני אקבל מידת הדין. למה לי מידת הדין? למה להתעסק? גם ברמה האנושית, גם ברמה האלוקית, אם הוא אדם בעל אמונה או משהו כזה. אז הוא עושה תשובה לא בגלל שזה אמת, אלא בגלל שהוא חושש מה תהיינה ההשלכות שאם הוא לא יהיה בסדר.
מהירה.
זה נקרא מהירה. זה לגיטימי דרך אגב. זה לגיטימי שהאנשים עושים חשבונות בחיים.
כתוב, מה השם שואלים? אלוקים ליראה?
ליראה, כן, ויש מדרגות ביראה. יש יראת העונש ויש יראת הרוממות. הרוממות. אז מדרגות. בכל זאת, זה שאדם, אני שואל לא פעם את התלמידים כאן, למה באתם למכון מאיר? למה באתם? תגידו את האמת. אני אומר, תגידו, האם באתם למכון מאיר כי אתם רוצים שיהיה לכם טוב בחיים? אני שואל מישהו כאן. מי רוצה, מי בא למכון מאיר ורוצה שיהיה לו יותר טוב בחיים? אדם אחד כנה, בסדר. תשובה מהירה. לא באת בגלל האמת, אלא בגלל שאתה אוהב את עצמך, ואמרו לך שמכון מאיר זה מקום טוב, זה יעשה לך טוב בחיים. נכון או לא? ככה, ככה. כן. כולנו בעלי חשבונות. אבל יש מדרגה כזאת, שאדם מגיע לכנות כזאת, לישרות כזאת, לאמת כזאת. הוא אומר שהדבר היותר חשוב לי בחיים, זה לא התוצאות של ההתנהגות שלי, אלא עצם ההתנהגות שלי, לא התוצאות. דיינו, האמת נר לרגליי. זה הדבר הכי חשוב לי בחיים. אני רוצה להיות נאמן לאמת. ויכול להיות שאם אני אהיה נאמן לאמת, אני אסבול. כמו אברהם אבינו, שהוא היה נאמן לאמת, והוא סבל. מאביו, סבל מהסביבה, רצו להרוג אותו וכל הדברים האלה. כמו רבי עקיבא, שהוא היה נאמן לאמת שלו, אבל למרות שהוא ידע שהוא מסכן את חייו, בסוף הרגו אותו באמת, על רקע הנאמנות הזאת לאמת. זה נקרא תשובה מהאהבה. הוא לא עושה חשבון. הוא נאמן לאמת שהוא מאמין בה, מקבל אותה. שוב פעם, אני אומר, לא ברמה הדתית, אלא ברמה האנושית. ברמה האנושית, אדם ישר, אדם הגון, לא מוכן לשקר. לא את עצמו, לא את האחרים, הוא רוצה להיות נאמן לאמת. יש מדרגה, תתפלו לדעת שיש מדרגה כזאת.
חייל שהולך
בתרחמה,
בידיעה ברורה שהוא עלול להיערב.
מה אני אגיד לך, אני אומר, זה אדם, החייל הזה בעל תשובה מהאהבה בריבוע. הוא אדם כללי, הוא לא עושה חשבון. לכן אומרים, כל חייל שנופל במלחמה, אז הוא מדרגת און, מבחינת המהות שלו, זה לגמרי אחרת מאשר אדם שהוא נפטר בתאונת דרכים או משהו כזה. המניע שלו הוא כזה שהוא אומר, הדבר הכי יקר לי, שזה החיים, אני מוותר אותו בגלל הכלל. בגלל המדינה, בגלל האומה, בגלל הדבר הזה. אין לך מדרגה יותר גבוהה מזו. שהאדם כל כולו אומר, אני מוותר על החיים. בגלל מה? בגלל האמת. שהוא לא, הוא לא, הוא לא אומר אותה, אבל הוא חי אותה, הוא נושם אותה. כן. כן.
איך מזרימים את האמת, האהבה הזאת?
צריך ללמוד בשביל זה. זה לא דבר פשוט. הרמב״ם בהלכות תשובה, הפרק העשירי שלו זה פרק האהבה. ושם הוא אומר, מדבר על זה. זה לא אדם שיגיע להכרת אמת. ובשבילו האמת זה הדבר, הדעת, דעת אלוקים או הדעת האמיתית. זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה עבודה, זה לא דבר פשוט. כי אנחנו, יש לנו שתי קומות בחיים שלנו. נקרא ילדותיות ובגרות. או איך אומרים חז"ל, גדלות מוחין וקטנות מוחין. יש ביטוי כזה. מוח קטן, מוח גדול. אדם גדול, אדם קטן. כמה שהאדם הוא יותר פרטי, הוא ילדותי, הוא קטן. הוא יכול להיות בוגר בגיל. אבל מאוד מאוד ילדותי באופי שלו, בדור. הוא כל הזמן רק חושב על מי?
על עצמו.
על האינטרסים שלו, על זה. תיקר, לפעמים אתה יושב, אפילו אנשים זקנים או משהו כזה. פעם הייתי בבית אבות, ראיתי. יש שולחן, אוכלים כמה זקנים. פתאום מישהו לקח לשני את האשכולית. וואי, איזה התנפלות. מה קרה? אנשים מבוגרים, יכול לקרות דבר כזה. פתאום חרב עליו עולמם. הוא גדול בגיל, אבל מה? הוא ילד. הוא ילד, פשוט ילד. דרך אגב, זה הבחינה, אם אתם רוצים להכיר את הזולת, את האחרים, את מי שאתם חיים איתו, תבדקו את זה בדברים האלה. האם הוא יכול להכיל דבר כזה שלוקחים ממנו משהו? הוא לא יכול להכיל את הדבר. אם הוא לא יכול להכין את הדבר הזה, סימן שהוא עדיין ילדותי פשוט. כן. מה זה בגרות? אותו ילד, כל הזמן הוא חושב רק על האינטרסים שלו, לקחת הב-הב וכל הדברים האלה. אותו ילד, הוא מתחיל להיות אבא. הוא גדל. ופתאום אתה שואל אותה, את האבא הזה, תגיד לי, בשביל מה אתה חי? מה אתה אומר? בשביל הילדים שלי. אם הוא אבא טוב, כי גם יכול להיות אבא ילדותי, שחושב רק על עצמו ולא על הילדים שלו. אז הוא אומר, אני כבר, איך אומרים, אני כבר לא, אני, האינטרס הפרטי שלי לא עומד במרכז חיי, אלא אם הוא ברמה של המשפחה, הוא אומר, הילד, המשפחה שלי, זה הדבר הכי יקר לי, הכי חשוב לי. אז הוא כבר במעגל כזה. אם הוא מדרגה יותר גבוהה, על זה מדבר כאן הרב גם באורות התשובה. אז הוא אומר, מה שחשוב לי זה לא רק אני ומשפחתי, אלא כמו שאתה אמרת, אותו חייל, שהוא אומר, תשמע, הכי חשוב לי היום זה עם שלי, מדינת ישראל, הצבא, אני יודע. ואני מוכן למסור את הדבר הכי יקר לי למען הכלל. הוא עלה קומה, קומה גדולה מאוד. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו לומדים תורה. אני אומר לא פעם לתלמידים מה שכתוב בתורה. ללמוד, ללמד ולעשות. אם אתה רק לומד בשביל עצמך, מי שאומר, חז"ל אומרים, מי שאומר, אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. למה? אתה בשביל עצמך רק? אתה אגואיסט קטן. אתה צריך לקבל בשביל לתת. אם אתה מקבל בשביל לתת, אתה בוגר. גדלות מוחין. ויש מדרגות בדבר הזה, כל אחד לפי מדרגתו בעניין. זה מובן, זה תשובה מהאהבה. תשובה מהאהבה שאתה עושה את הדברים לא בגלל התוצאות, אלא בגלל שאתה מאמין בערכים האלה. זאת אומרת, הערכים האלה שאני עושה אותם, הם כל כך חשובים לי, כל כך, אני מוכן לסבול, לשמור עליהם, לסבול עליהם. לסבול בחברה, בסביבה, או ברמה קיצונית, כמו דוגמה בצבא, או דוגמה באינקוויזיציה, שיהודים שרפו את עצמם בגלל שלא היו מוכנים לוותר על האמת שלהם, או רבי עקיבא, או בשואה, במקומות כאלה. רבותיי, אני ממש מתנצל, אבל ביום רביעי השורה זה יהיה צריך להיות קצת יותר קצר, בגלל שיש כאן יוצאי אנגלו-סקסים, קבוצה לא קטנה, שהם מחכים לי כל הזמן שאני אתן להם ביום רביעי, והנה, והוא בא לקחת אותי. תבקש סליחה.
רושם.
אז לא נורא, היה לכם קצת חופש. אנחנו נעשות חזרה על מה שלמדנו, ופעם הבאה אני אשאל אתכם בחינה על זה. טוב, שיהיה לכם.